שאל השואל ואמר, כיצד ההלכה מתייחסת או תתייחס לגבי הורים אשר שוכחים את ילדיהם הקטינים במכונית, וכך הם ניצלים בחום החמה ואפילו מתים כתוצאה מכך? ובכן, אין צל של ספק שמעשה כזה הוא חמור ביותר, בדינם מסור לשמיים, כמי שגורמים מיתה לאותם ילדים. אבל עלינו לדעת שמעל ומעבר לעניין הזה, הילד, הקטין והקטינה הם מסורים בידיו של ההורה. ההורה נחשב מבחינה חוקית ומבחינה הלכתית כאפוטרופוס של הקטין, לטוב, לחובה ולשלילה. לחובה על פי חוק ועל פי הלכה, ומחויב לגדלו בבריאות הגוף והנפש, לשמור עליו ולחנכו. אבל גם כתוצאה מכך, כמובן, יש לו במידה מסוימת את האפשרויות לנקוט באמצעים לצורך חינוכו של הקטין. מכל מקום, העובדה שמבחינה חוקית והלכתית יש עליו חובה לגדל את הקטין בבריאות הגוף והנפש ולשמור עליו, הרי מעבר לעובדה שהוא בנו, ואין ספק שיש קשר טבעי ביניהם, מעבר לעובדה הזו, הרי החיוב שלהם כלפי שמיים הוא גדול מאוד מאוד. אלא שעלינו לדעת שהעניין הזה של להניח מישהו באופן כזה שיצלה בחמה כבר התעורר בגמרא ונפסק בהלכה. אנחנו מוצאים בפרק שלישי מהלכות רוצח ושמירת נפש את הדברים הבאים: הדוחף את חבר, הלכה ת', הדוחף את חברו לתוך המים או לתוך האש, עומדין אותו אם יכול לעלות משם, פטור ממיטת בית דין, ואם אינו יכול לעלות חייב. כלומר, אם אדם מכניס את חברו למקום שוודאי שיש סיכון שימות, אם יכול אותו אדם להציל את עצמו, אז אותו אדם שעשה את המעשה הזה וגרם למיטתו של זה שמת פטור, אבל הוא חייב כלפי שמיים. ואילו אם לא היה לו שום סיכוי להציל עצמו, הרי עושה את המעשה הזה חייב כמי שהורגו, ממש חייב כרוצח. הוא הדין למניח ידו על פי חברו וחותמו עד שניחו מפרפר ואינו יכול לחיות, או שכפתו וניחו בצינה או בחמה עד שמת. זאת אומרת, או שבנה עליו מקום עד שמנע ממנו הרוח, או שהכניסו למערה או לבית ועשן עליו עד שמת, או שהכניסו לבית של שיש והדליק עליו נר עד שהמיתו ההבל. בכל אלו נהרג עליו, שזה כמי שחנקו בידו. כלומר, אדם אשר הכניס את חברו למקום שיש חמה באופן כזה שאותו אדם היה כפות, לא יכל לצאת ולברוח מן החמה, והחמה צלתה אותו והוא מת, הרי עושה את המעשה הזה נדון כרוצח ומוציאים אותו להורג. כמובן, האבא לא מניח את הבן בשביל למות, כמו שהעסק הזה נדון כאן, אבל אין צל של ספק שהוא מכניס אותו לשם בנסיבות כאלה שהתינוק אין לו יכולת להציל את עצמו, והוא נצלה ונחנק גם חנק וגם צליה, שאז אולי ניכנס לדין של רוצח בשגגה שחייב גלות, שהרי אף על פי שיש שכחה, ההלכה אומרת בפרק שישי מהלכות רוצח שמירת הנפש בהלכת תתוו, הייתה אבן בחיקו והכיר בה ושכחה ועמד ונפלה והמיתה גולה, שנאמר בשגגה, מכלל שהייתה לו ידיעה. כלומר, אדם אשר הייתה לו בחיקו אבן ושכח שיש לו אבן שם והלך, וכתוצאה משכחה זו האבן הזו נפלה מחיקו על בן אדם והרגה את הבן אדם, הוא נחשב כרוצח בשגגה, שהרי הייתה לו ידיעה לפני כן. הוא לא נקרא אנוס, הוא לא נקרא מזיד, והוא לא נקרא אנוס, אלא נקרא רוצח בשגגה, והוא צריך לגלות לעיר מקלט. אז כל דבר שהייתה לו ידיעה בהתחלה, אף שבסופו הוא שוגג, הוא בבחינת רוצח בשגגה. ואדם אשר מניח את הקטין בתוך מכונית, יש לו ידיעה שיש בזה סיכון, אלא שהוא חושב תכף השוב, ואז הוא שוכח, נסיח את דעתו, נשאב לענייני העסקים שלו ומאחר, ואז הוא בא והילד שלו כבר פשוט מת. אז זה לפחות בבחינת רוצח בשגגה, שהרי יש לו ידיעה שיש בזה סיכון, אלא שהוא שכח לשוב במקום במיידי, ואז הוא בבחינת רוצח בשגגה. ויש לנו הלכה שבפרק חמישי הלכה ה' מלכות רוצח, הבן שהרג את אבי בשגגה גולה, וכן האב שהרג את בנו בשגגה גולה. כלומר, גם אב חייב בגלות אם הוא רצח את בנו בשגגה. יוצא איפה שבעצם אנו רואים שהמעשה הזה עלול לנוע בין רוצח בשגגה, או לפחות לבני אדם שדינם מסור לשמיים, שהרי אם נתייחס לזה כאל גרמה, הרי דינו מסור לשמיים. סוף סוף הוא עשה מעשה לפי הנסיבות שלו שהוא גרם לרצח, ואז אומר רבנו שבנסיבות כאלה דינו מסור לשמיים. אבל יתרה מזו, אומר רבנו בפרק שישי מחובל ומזיק הלכה י"ב את הדברים הבאים: הכובש בהמת חברו במים, או שנפלה ומנעה מלעלות עד שמתה במים, או שהניחה בחמה וצמצם עליה המקום כדי שלא תמצצל עד שערקתה החמה, חייב לשלם, וכן כל כך יוצא בזה. כלומר, אם אדם הוא שומר או לקח את הבהמה של חברו, שם אותה בחמה במקום שלא יכולה לנוע ימין ושמאל, לא יכולה לברוח, לא יכולה לנצל עד שהרגתה החמה, חייב לשלם. אין זה נחשב גרמה בנזיקין שפטור מדיני אדם בחיה בדין השמיים, זה נקרא גרמי, זה מה קרוב למעשה נזיקין, וחייב בדיני נזיקין הוא חייב בנסיבות כאלה. וכאן המקום לומר שהרמב״ם יש לו חידוש גדול מאוד שרבים כבר עמדו עליו. בדיני השומרים הרמב״ם אמר, התורה אמרה שאין שמירה לקרקעות, לעבדים ולשטרות. אז רבים רבים מסבירים, אין דיני השומרים חלים על קרקעות. אומר הרמב״ם, מה פירוש אין דיני שומרים חלים על קרקעות? מה, אם אדם חוכר קרקע ברשות בקרקע של חברו וגרם נזק, הוא לא מתחייב מדיני שומרים? בכי איזה חסינות יש לו? אומר הרמב״ם שהוא מצמצם את הכלל הזה של אין דיני שמירה בקרקע בעבדים דווקא לענייני שבועות שחייבים השומרים. אבל לא לדיני נזיקין שבדיני השומרים. כלשהו חייב שמירה, אם לא שמר, הוא נקרא פושע, ואם הוא נקרא פושע, הוא נקרא מזיק בידיים. זוהי נוסחה של הרמב״ם. כלשהו חייב שמירה על משהו, ולא שמר, הוא פושע, והפושע חייב מדין נזיקין. אז יש בדיני שומרים את הדין הנזיקין שבהם. ולכן, גם בקרקעות, אם אדם הוביר את השדה באופן כזה שנתקלקלה כתוצאה מכך שהוא הוביר אותה, אז עכשיו הוא חייב לשלם דיני נזיקין לבעל השדה, ולא לומר אין דיני שמירה על מקרקעין. כי אין דיני שמירה על מקרקעין, צמצמין, אך ורק בעניין השבועה. ומכאן, אנחנו צריכים לדעת שכל מי שהוא חייב בשמירה על מאן דהוא, במקרה זה הקטין, שזה ברור שהקטין תלוי בו תלות מכרעת, והוא חייב בשמירתו עליו, אף על פי שאין דיני שמירה על בני אדם באופן הרגיל של העניין. אבל מאחר ופשע בשמירה באופן שהקטין ניזוק, אזי אם באמת הקטין הזה ניצל אבל ניזוק כוויות, מחלות, כתוצאה מאותו עניין, הרי אותו קטין לכשיגדל זכאי לתבוע מאבא שלו פיצויי נזיקין. מדוע? משום שהוא היה תחת חסותו, תחת שמירתו, והוא פשע בשמירה, וכל הפושע וגרם נזק הוא כאילו מזיק בידיים, וזה מדין חובל ומזיק. ובכן, אם לדיני מזיק יש לו חובה או אפילו לשלם או לפצות, נכון שדיני נפשות ודיני נזיקין הם לא בדיוק שווים לעניין גרמה וגרמי, אבל בוודאי ובוודאי שכלפי שמיים אם הוא מת דינו מסור לשמיים, וכאמור יש ואולי צריך לחייב אותו לדיני גלות. במיוחד בימינו שלנו, שהרבה בתקשורת מרבים לדבר על כך, והמודעות כבר גבוהה, ואם בני אדם למרות הכל חוזרים ומתרשלים בדבר הזה, זה כבר מותרה ועומד. זה כמו בני אדם שמותרים ועומדים, ומותרים ועומדים ודאי שהם פושעים גמורים בדבר הזה. ומשום כך אין צל של ספק שאף על פי שהמדינה בוודאי ובוודאי קשה להתמודד בעמדתם של אותם הורים לדין, כיוון שהיא תגיד הם הרי כבר נענשו ובנם מת והם בעצמם מתייסרים וכל החיים זה ירדוף אותם, כל החיים זה ירדוף אותם, עם כל הכבוד הם ראויים לדין ולענשה בהוראת שעה. אלא שאם באמת אין הכוונה לעונש והוראת שעה, אין הכוונה דווקא לשלוח אותם לבית סוהר, שהרי הם צריכים לטפל בשאר ילדיהם, אז מה טעם שלוח אותם בית סוהר וכפח את שאר ילדיהם? אבל בהחלט שצריך להטיל עליהם עבודות בבתי חולים סעודיים שיטפלו בילדים, עבודות שיטפלו בחברת גחשה, בקבורות של ילדים, שפשוט הלב שלהם צריך לצרב בתודעה ותובנה מה זה נקרא חולה סעודי, מה זה נקרא מת, מה זה קדושת החיים, שידעו שהילד הוא לא ילד שעשועים, שהנה הוא רק שם אותו במכונית תכף אשוב ונועל עליו בלי שהוא יכול לנצל בשום פעמים ואופן, אלא קח את הילד איתך, מה לעשות? קח סלקל, תתאמץ, שמור עליו, לא תמוש עיניך ממנו, או אל תוציא אותו החוצה, תשאיר אותו בבית עם בייביסיטר, אבל החלטת להוציא, קח אותו צמוד אליך בשום פעמים ואופן. הגיעו בעצמכם. אם אדם חייל מתחייל ומקבל נשק, הרי אם הנשק יגנב הוא חייב אבסולוטית, לא יוכל לומר שמתי אותו במכונית, כי הנשק צריך להיות צמוד לאדם, לעולם לעולם לא יזוז ממנו. זו חובת השמירה, שמירה אבסולוטית, כי זה דבר ביטחוני כל שכן בעניין קדושת החיים. ומשום כך מן הראוי באמת לפתוח במסע בתקשורת לא רק של דיווח מסע של לימוד על קדושת החיים, של חובת ההורה כלפי הילדים, ברמת החינוך, ברמת השמירה הגופנית, ולדעת גם כן את המעלות, היתרונות, הזכויות וגם את החובות, על מנת שבאמת הדברים האלה ילכו ויצרבו יותר ויותר, ונמנע מהמגפה הזו, שכל יום אנחנו מדברים בשורות איוב, על אותם שחט ילדים קטנים בפטירתיהם או נזיקיהם של אותם ילדים. והקדוש ברוך הוא יערה רוחו ממרומים ויסייענו לשוב להיות עם אשר יודע קדושת החיים מהי. רבי חנינא בן עקשיא.